שלום לכל המאזינים, אני אדי סוברי, ואני שמח שאתם איתי כאן בפודקאסט מה הקייס. אני מארח היום באולפן סניגור פלילי ותיק. שלום לך עורך הדין אמיר מורשתי.
שלום אדי.
אנחנו הולכים לשוחח היום על עבירת סמים מוכרת, רק שמדובר בסם שהופך להיות פחות ופחות נתפס כמסוכן, או כקשה וקשוח, הגרס. שהופך להיות גם גרס רפואי. עורך דין מורשתי, עד כמה אנחנו היום עדים לתהליך שעוברים בבתי המשפט בישראל, שבו מקלים הרבה יותר עם כל עברייני הסמים שצרכו דווקא סם מסוג גרס או מריחואנה?
למעשה זה מדובר פה על תוצרי של צמח הקנאביס. יש לנו הקלה, קודם כל לפי תיקון של פקודת הסמים מסוכנים. היום מדברים על כך שמי שנתפס עם כמות של עד 15 גרם, של תוצרי הקנאביס, כמו חשיש. אם אין לו עבר פלילי, הוא לא קטין, יש כמה תנאים. הוא לא אסיר ברישיון ודברים כאלה. הוא אמור לקבל בכלל קנס מנהלי של 1,000 שקלים על הפעם הראשונה, כאשר בפעם השנייה שתופסים אותו במשך 5 שנים, 2,000 שקלים, ובכלל לא מגיע לבית משפט.
ואגב, אנחנו מדברים פה על עבירה של החזקת סם, נכון?
נכון, החזקת סם לצריכה עצמית.
אתה יכול קצת להרחיב, לפני שאנחנו יוצאים לדרך, על עבירת החזקת הסם?
אז גם פה, ולא איזה אחד הדברים היותר חשובים שכדאי למאזינים שלנו לדעת, שתקשיבו, אתם מגיעים לחקירה משטרתית, ולצערי אני נתקל בזה שוב ושוב, שהמשטרה חוקרת אדם, היא אומרת לו שאתה עכשיו חשוד בהחזקת סם שלא לצריכה עצמית. החשודים, בגלל שהם יודעים שהם החזיקו את הסם לצריכתם העצמית, לא מבינים על מה הם נחקרים בכלל, ולא יודעים איך להתמודד עם חקירה כזו. והם לא מדברים לעניין, ואחר כך הם משלמים איזה מחיר מאוד מאוד כואב.
מה למשל הם אומרים?
הם מתייחסים בעצם לכל החקירה, כאילו היא החזקת סם לצריכה עצמית, הם לא מבינים שיש חזקה בחוק. ברגע שתפסו עליך מעל 15 גרם סם מסוג קנאביס, החזקה היא בחוק שהחזקת את הסם שלא לצריכתך עצמית. ועכשיו אתה צריך להתנהל בחקירה באופן כזה שיסביר מדוע נתפס כמות כזו אצלך, ולהסביר למשל מה תדירות השימוש, מה המקורות הכלכליים שלך לממן, כי אם אדם אין לו יכול בכלל לקנות את הכמות הזו, אז באמת כנראה שהוא סוחר סמים.
בוא תעשה לי סדר, כי אני לא מבין דבר וחצי דבר בסמים, ברוך השם. 15 גרם קנאביס, זה הרבה או מעט?
זה מעט.
זה מעט.
נכון.
לכמה זמן מספיק, או לכמה שימושים מספיק, מספיקה כמות כזו?
תראה, זה תלוי.
לצרכן הממוצע.
אני הייתי אומר שנניח, ושוב, זה משתדר בין אדם לבין אדם, צריך להבין שזה כמו אוכל מבחינתך, אם אתה יכול להגיד לי מהי מנה שבן אדם עכשיו אוכל בשר, אבל אנשים שצורכים סמים, נניח לשם החישוב, 1 גרם לכל שימוש.
הבנתי.
יכול להיות שצורך יותר מפעם אחת ביום.
הבנתי, אז אתה עושה פה סדר, אתה אומר שבעצם מדובר פה ב-15 שימושים, ומעבר לכך אתה כבר לא מוחזק כמי שלוקח את הדבר הזה לעצמך.
אבל ישנם כאלה שצורכים מספר פעמים ביום, ישנם כאלה שבכוונה קונים כמות יותר גדולה, כדי לקבל איזושהי הנחה, וכדי שיחזיק להם תקופה יותר ממושכת. זה דברים שצריך לדעת להסביר בחקירה במשטרה.
הבנתי. ברוב התיקים שאתה מכיר, אנחנו מדברים על החזקה של סם באיזו כמות. הרי לא תופסים את החברים דווקא עם 16 גרם, ואומרים לו, או, הצלחנו לעלות עליך, אתה עכשיו איתנו בניידת מואשם בהחזקת סם, נכון?
תשמע, אני נתקל בלא מעט בכמויות של סביב ה-40 גרם ומעלה, אבל ישנם גם מקרים בהחלט מפתיעים, גם 16 גרם, גם בזה נתקלתי.
גם על זה מגישים כתב אישום בגין החזקה. תגיד, ואם אנחנו מחזיקים, אם אנחנו צריכים קונים רק 10 גרם, אז כבר עבירת החזקה היא כבר יוצאת מהתמונה?
יש עבירה שנקראת החזקת סם לצריכה עצמית. אנחנו לפעמים נוטים לבטל אותה, אבל זו עבירה שהעונש המקסימלי הוא עד 3 שנות מאסר, וכאמור, אם אתה, למשל, תפסו אותך בפעם השלישית, מחזיק גם 2 גרם, יהיה נגדך כתב אישום, החזקת סם לצריכה עצמית.
וכל זה משתנה דרמטית, באשר מדובר בגרס, ולא בסם קשה כמו קוקאין או הרואין. אני צודק?
נכון.
אתה יכול להרחיב קצת יותר?
תראה, גם לגבי סמים קשים, צריך להבין שגם להם יש חזקת כמות, רק חזקה אחרת לחלוטין. לגבי למשל הרואין או קוקאין, מדברים על 0.3 גרם. החזקת סם מעבר ל-0.3 גרם, שגם זה מדובר פה בכמות מאוד קטנה, נחשבת להחזקה שלא לצריכה עצמית. יחד עם זאת, אפשר לסתור את החזקה. אדם שמקבל הכנה, למשל לפני חקירה משטרתית, על ידי עורך דין פלילי שמתעסק בתחום הזה, ידע איך להתמודד עם חקירה כזאת, ולהסביר מדוע מחזיק למשל 2 גרם עכשיו של קוקאין.
אתה לא אחת בשיחות שלנו בפודקאסט, הדגשת את החשיבות של ההיוועצות עם עורך דין פלילי לפני חקירה משטרתית, נכון. וגם בשיחה שלנו הזו אמרת שבסוף הנחקרים מסבכים את עצמם במשטרה. כדי שזה לא יישמע כמו פרסומת, כי אנחנו פה לא עושים פרסומת, הייתי רוצה שתיתן לי ולמאזינים שלנו איזשהו טיפ מעשי, שבאמת עושה הבדל משמעותי בחקירת משטרה.
אני חושב שאחד הטיפים שאני יכול לתת לך זה לגבי השאלה, האם לאפשר חיפוש בטלפון הנייד שלי?
בכלל זו שאלה? הרי כשהוא מגיע אליך, הוא כבר עשה את כל הטעויות האפשריות. השוטר אומר לו, תביא לי את הטלפון, מה הוא יגיד לו, לא?
אז אני אגיד לך, שאנחנו אומרים, לכן קודם כל אנחנו, יש את השידור הזה, אדם שומע את זה מראש. אבל ברגע שאתה מגיע לחקירה משטרתית, שואלים אותך, יש לך זכות להיוועץ עם עורך דין, אתה מעוניין? אתה אומר, כן. עורך דין, אחד הדברים שאמור להגיד לך, הוא בדיוק בסוגיה הזו. כי אתה צודק, בכל חקירה משטרתית שקשורה לסמים, המשטרה מאוד שמחה שתיתן לה את הטלפון הנייד שלך, תפתח לה אותו ותאפשר לה להעתיק הכל.
וזה מה שבדרך כלל קורה?
לצערי, הרבה מאוד לקוחות מאפשרים את זה.
מתוך פחד או מתוך אי ידיעה שאפשר לסרב או שאי אפשר לסרב?
קודם כל אפשר לסרב. המשטרה אמורה גם להגיד לך את זה. אבל היא בונה את החקירה כך שאתה לא כל כך שם לב לה אפשרות לסרב. וצריך להבין שהחוק למעשה, יש לנו פקודת סדר דין הפלילי, מעצר וחיפוש, סעיף 23א, שמדבר על כך שחיפוש בטלפון נייד, זה נחשב חומרי מחשב, אמור להיות על ידי צו של בית משפט, שאמור גם להחליט מי יחפש לך, צריך חוקר מיומן בנושא הזה, מה בדיוק הוא יחפש, באופן שיצמצם את הפגיעה למינימום הנדרש, שהמשטרה מעתיקה לך, לפי הסכמתך, היא בעצם מעתיקה לך את כל החיים עכשיו. ואנחנו יודעים ש...
זו פגיעה גסה.
זו פגיעה מאוד מאוד גסה, ואין שום סיבה להסכים לזה.
זה אומר שללקוחות שלך אתה ממליץ להשאיר את הטלפון בכיס?
לא, אין לי בעיה שהטלפון, הם יכולים להשאיר את הטלפון, יכולים גם שהטלפון יהיה גם בידי המשטרה. אין מה לעשות, המשטרה יש לה סמכות לקחת. אבל לא להסכים, לאפשר להם ככה לפתוח את הטלפון ללא צו של בית משפט.
מה ההבדל? אם בסוף צו של בית משפט יינתן בצורה אוטומטית, אז מה עשינו בכך?
קודם כל, צווים לא ניתנים בצורה אוטומטית, וגם ניתן צו, הצו יהיה מאוד ממוקד. ולא היה על כל הטלפון הנייד, ולכן זה הבדל עצום.
טיפ אחרון, לנחקר במשטרה בעבירת החזקה של סם. מה היית ממליץ לו לעשות או לא לעשות?
טיפ נוסף, זה כל הנושא שהסכמה לחיפוש, לפני שבכלל מגיעים למשטרה. לפעמים שוטר מגיע לבן אדם, שהוא חושד בו, אבל אין לו בעצם שום בסיס אמיתי לכך, שהוא מחזיק בסמים, או יש לו עכשיו עציצים בבית. אבל הוא נראה לו לפי המראה החיצוני, שזה בטח סטלן. והוא שואל אותו, תגיד, האם אתה מוכן? בטח אין לך התנגדות שאני אבצע לך חיפוש, נכון? ובן אדם נמצא במצב בעייתי, הוא לא ביחסי כוחות, הוא מפחד שאם עכשיו יסרב, יעצרו אותו, יהיה בלגן. אני אומר, כן, אתם תסרבו, אתם תגידו לשוטר, הפרטיות שלי חשובה לי, אם אין לך עילה לחפש בי, או להיכנס עכשיו לביתי, אני מבקש להמשיך בדרכי.
השוטר יגיד, כן, יש לי עילה, אתה חשוד.
אוקיי.
זה מספיק?
אז זה לא מספיק, אבל זה אתה כבר לא תדע. אם לשוטר יש מידע, הוא גם לא יבוא ויגיד לך, אם אתה מוכן לבצע, שאני אבצע בך חיפוש. הוא פשוט יבצע בך חיפוש, יגיד, אדוני, אתה עכשיו עצור, המעוקב, חד משמעית. ברגע שהוא אומר לך את הדבר הזה, זה בעצם רומז להלכה של בית משפט העליון, שנקראת בן חיים, שההלכה הזאת אומרת שגם אם אין לשוטר עילה לבצע חיפוש, אפשר ליצור עילה בעצם ההסכמה של בן אדם שיבצעו בו חיפוש. העליון אומר גם שצריך להגיד לך שאתה לא מחויב להסכים לכך, ואם לא תסכים, לא יונה לך רע, שוב, החלק הזה לפעמים קצת, באמיצות בשטח, לא מאוד מודגש. אז אכן אני אומר לך את זה פה, במסגרת השידור הזה, דעו לכם שיש לכם זכות להגיד לשוטר, אדוני, הפרטיות חשובה לי, ואני מבקש להמשיך בדרכי.
בדרך כלל כשמסרבים בסוף זה משחק לרעתך, או ש...
בדרך כלל זה משחק לטובתי, כי בהרבה מאוד מקרים, השוטר באמת, כמה זה נשמע מפתיע, הוא לא פורע חוק, הוא שוטר שרוצה לבצע את תפקידו, ושהוא שומע דבר כזה, מבין שפה בן אדם שמבין עניין, ואם אין לו באמת עילה אמיתית, הוא לא יעצור את הבן אדם ויעשה עליו חיפוש.
מה שבטוח זה שמי שחשוד בפלילים, או מתעסק עם סמים, או סחר בסמים, או בהחזקה בסמים, כדאי מאוד שיהיה לו גם ייעוץ משפטי צמוד של סנגור פלילי, אחרת הוא יכול למצוא את עצמו, מסתבך כהוגן.
חד משמעית.
עורך דין אמיר מורשתי, אני שמח שהתארחת כאן באולפן. תמיד כיף
אותי.
לשוחח איתך. מאיפה כל הידע הזה, מאיפה כל התשוקה הזאת לתחום הפלילי, תגיד לי.
אני שהייתי בכיתה זין, היה לי פתאום הבנה שזה התחום שאני רוצה לעסוק בו, זה היה חלום חיי, ואני ממש אותו היום.
ככה מרגישים. תודה רבה לך, עורך דין מורשתי, תודה רבה לכם שהזנתם לנו, אני ידי סוברי, בפודקאסט מה הקייס. תודה רבה.